נזיר דף ט"ו, מתחילים בעזרת השם במשנה. מסופר בקובץ היכל הבעל שם טוב, חלק י"ג, מעשה שהתרחש בהיכל בית מדרשו של רבי מנחם מנדל, שמכונה המגיד ממזריץ', ממשיך דרכו של מחולל תנועת החסידות, אור שבעת הימים רבי ישראל הבעל שם טוב הקדוש, זכותם יגן עלינו. תפילת נעילה, רגעים האחרונים של היום הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים. באמצע התפילה, המגיד ממזריץ' מניח את ראשו על הסטנדר, ופורץ בבכי. הוא בוכה ובוכה, בכי תמרורים, בדמעות שליש. קהל המתפללים ששומעים את הרבי, בעל הרוח הקודש, קודש הקודשים, ברגעים האחרונים של נעילת שערי שמיים, בוכה בכייה כל כך גדולה, הם לא צריכים הרבה הסברים, הם מבינים שיש כאן איזושהי גזרה, יש כאן איזשהו כתרוג, מצטרפים לבכייה, וגאה כל העם בבכייה, בדמעות שליש, ככה למשך זמן ארוך. לפתע, הרבי מרים את ראשו, ובקול צלול הוא חותם בברכה, ברוך אתה השם, מלך מוחל וסולח לאבונותינו. כך הוא משלים את הברכה שמברכים בתפילת נעילה, בכלל בברכות של תפילת 18 ביום הכיפורים. לאחר מכן שואל אותו רבי זאב קיצס, ילמדנו רבנו, מה היה הסיבה של הבכי ומה הייתה הסיבה של השמחה הגדולה? אמר לו הרב, כשהגעתי לחתימה של הברכה ראיתי שהשטן עדיין מהלך בהיכלי הרקיע ומקטרג ולא נותן לקדוש ברוך הוא למחול לאבונותיהם של ישראל. עדיין יש כתרוג. ואמרתי, איך אני אברך שהקדוש ברוך הוא מלך מוחל וסולח אם הקדוש ברוך הוא לא סולח? ובכיתי בדמעות כדי לקרוע את רוע הגזרה, לבטל את הכתרוג, לסתום את פי המקטרג. ואז נזכרתי בסיפור שהיה לפני המון שנים. הייתי ילד בן 2.5. אמא לקחה אותי לשוק לקנות פירות. עמדנו ליד הדוכן של התפוחים. אמא בררה תפוחים עסיסיים והכניסה לשק והמשיכה ללכת. אחד התפוחים מאוד ככה קרץ לעברי, מה שנקרא, ורציתי לקחת את אחד מהתפוחים. ביקשתי מאמא, ואמא אמרה, בבקשה, אני אתן לך, אבל קודם נגיע הביתה. נרחץ את התפוחים האלה, ואז אני אגיש בפניך. אבל ילד בן 2.5, קשה לא מאוד עם המושג הזה של הלהמתין. רציתי עכשיו את התפוח, ועלה ברעיוני, רעיון טוב, עצה טובה. בקול צלול ומתוק, ילד בן 2.5, ברכתי, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ. אמא כמובן ענתה אמן, ונאלצה לתת לי את התפוח. קצת נגבה אותו והגישה אותו לפניי. עם אותה עצה השתמשתי גם היום. בנו של עולם, חשבתי לעצמי, אני עכשיו הולך לברך, ברוך אתה השם, אני אשבח אותך שאתה מלך מוחל וסולח לאבונותינו. אתה בוודאי לא רוצה שהבן שלך יברך ברכה לבטלה, ואז תהיה מוכרח למחול לאבונותינו. ובכוונה הזאת בירכתי בשמחה גדולה, הייתי סמוך ובטוח שהקדוש ברוך הוא ימחל לאבונותינו, מה שהתברר שכך באמת היה. העצה הזאת, שבח את הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה לפעול ישועה. השתמש גם כן אותו אדם שעליו מדברת המשנה שלנו ובכלל המשניות האחרונות שבהם המסכת שלנו עוסקת. בשבח וההודעה לקדוש ברוך הוא, אומר אותו אדם שבא לנדור כעת נזירות, בשבח והודעה להשם שחנן אותי וזיכה אותי ונולד לי בן, הרי אני נזיר לכשיהיה לי בן. רגע, נולד לך הבן? הוא עוד לא נולד, אבל הוא מקבל על עצמו נזירות כשבח והודעה על זה שהבן עתיד להיוולד, כאילו שהוא כבר נולד. ואז הוא מבטיח לעצמו שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בן בריא ושלם במזל טוב. הרעיון הזה מובא בתוספות, בדף י"ב עמוד ב', דיבור המתחיל הרייני, שכשאדם אומר, הרייני נזיר לכשיהיה לי בן, המשמעות היא שהוא כבר מודה ומשבח לקדוש ברוך הוא שכבר חנן אותו וזיכה אותו ונולד לו בן, והוא מקבל על עצמו נזירות כדי להודות לקדוש ברוך הוא. ובעצם בפועל אנחנו יודעים שמדובר לפני שנולד לו בן, כי הוא אומר, לכשיהיה לי בן. אבל הוא כבר מודה לקדוש ברוך הוא כאילו כבר הבן נולד לו. ואם בדף י"ג עמוד ב' דיברנו על מקרה שבו האדם קודם קיבל על עצמו נזירות, ואחר כך הוא אומר שהוא מקבל על עצמו נזירות נוספת כשיהיה לו בן. אז קודם נזירות רגילה ואחר כך נזירות כשיהיה לו בן. המשנה שלנו מדברת על מקרה הפוך. קודם כל הוא אומר, הרי אני נזיר לכשיהיה לי בן, סתם נזירות של 30 יום, מהזמן שיוולד הבן, וחוץ מזה הוא מוסיף את הנזירות השנייה, שהוא יהיה נזיר 100 יום. ממתי? כבר מעכשיו. הוא מתחיל למנות את הנזירות של 100 יום מעכשיו. והוא ממתין שיוולד לו בן. הוא מונה יום אחד, 10 ימים, 20, 30, 40. אם נולד לו בן עד 70 יום מהנזירות של 100, הוא מפסיק את הנזירות שלו, מונה 30 יום נזירות לכבוד לידת בנו שהוא קיבל עליו קודם, וזה נכלל בתוך 100 יום של הנזירות הראשונה שהוא כבר התחיל לנהוג נזירות. הנזירות הראשונה שהוא קיבל אותה אחר כך, בסדר של הקבלות נזירות, הוא קיבל את הנזירות הזאת, נזירות שנייה. אבל בפועל, הוא התחיל למנות את הנזירות הזאת קודם. לפני שנולד לו הבן, הוא כבר התחיל למנות את 100 הימים האלה. הנזירות של ה... סתם נזירות 30 יום, מי כשנולד לו הבן, כל הימים נבלעים בתוך 100 הימים של הנזירות, שהוא כבר התחיל למנות מיד כשהוא נדר. ובזה שהוא הפסיק באמצע 100 ימי נזירות כדי למנות את הנזירות הראשונה, מה שהוא קיבל עליו נזירות ראשונה על לידת בנו, הוא לא הפסיד כלום מהמאה, אלא 30 יום עולים לו גם כנזירות על לידת בנו וגם כחלק מהמאה הימים של הנזירות שהוא קיבל על עצמו לאחר מכן. הוא מגלח את שערות ראשו והקורבנות שהוא מביא, הוא מביא שתי סדרות של קורבנות על שתי נזירויות, גם על הנזירות של המאה יום וגם על הנזירות על לידת בנו. חידוש, קיבל על עצמו פעמיים נזירות, ובעצם שתי הנזירויות כלולות באותם 100 ימים. זה כשה-30 יום נבלעים בתוך המאה יום, וזה בתנאי כמובן שנולד לו הבן עד יום 70 מהנזירות של המאה, אז מ-71 עד 100 הוא מונה 30 יום, ואז מסתיימים שתי הנזירויות יחד. גם אם נולד לו בן קודם, נולד לו בן אחרי 60 יום, אז אחרי 90 יום מסתיימים ימי הנזירות על זה שנולד לו בן, הוא משלים עוד 10 ימים, ואז מביא שתי סדרות של קורבנות נזיר, וכמובן מגלח. אבל אם בנו נולד לאחר שהוא כבר נהג נזירות 70 יום ויותר, וכשהוא ימנה עכשיו את ה-30 ימי נזירות לכבוד לידת בנו, הם יסתיימו אחרי 100 ימים של הנזירות שהוא כבר התחיל למנות. הימים חורגים ממניין 100 ימים, נאמר זה יצא 101 יום או 102 יום או יותר. במקרה כזה סותר, מה פירוש? הימים שהוא מונה נזירות על לידת בנו, לא כלולים בנזירות של המאה היום, אלא כל אחד מהם הוא בפני עצמו. ולפי פירוש אחד בראש, הוא פשוט יפסיק באמצע מניין הימים של הנזירות של המאה היום, נאמר הוא הגיע ל-80 יום נזירות, בנזירות של המאה היום, הוא עוצר, עושה איזושהי הפסקה קצרה בנזירות הזאת, זה לא שהוא סותר את ה-70 ימים שהוא מנה. התוספות לא גורסים סותר 70, אלא סותר. דהיינו, מה פירוש? שונה ממה שבדרך כלל אומרים שהימים נסתרו, דהיינו שהתבטלו וצריך למנות אותם שוב. לא, לא צריך למנות אותם שוב, הם פשוט בהמתנה. הוא מנה עד עכשיו נאמר 80 יום, או 71 יום, מ-70 והלאה. הוא ממתין עם הנזירות של המאה, הוא מונה את ה-30 יום של הנזירות על לידת בנו, ואז הוא משלים את שאר הימים, סך הכל זה יצא שהוא מנה 130 ימים של נזירות, גם של המאה וגם של ה-30 על לידת בנו, ואחרי זה הוא מגלח ומביא שתי סדרות של קורבנות נזיר. זאת אומרת, ההבדל בין אם ה-30 יום נבלעים בתוך המאה או שהם לא נבלעים בתוך המאה, זה האם הוא צריך למנות יותר מ-100 יום. אם הם נבלעים לו ה-30 ימים בתוך המאה, הוא לא צריך למנות יותר מ-100. המאה כולל בתוכו גם את ה-30. אבל אם ה-30 חרגו אחרי המאה, אז הוא פשוט מונה אותם בפני עצמם, פשוט מסיים את ה-30, ואז הוא משלים את מה שהוא הפסיק מהמניין של הנזירות שהוא התחיל, של המאה. בקיצור, הוא יצא שהוא יצטרך למנות 130 ימים של נזירות. זה ההבדל. כיוון שאין תגלחת נזירות פחות מ-30 יום, ומכיוון שהוא לא יכול למנות את כל נזירות בנו בתוך ימי נזירותו, דיין, הוא לא יכול למנות את כל ה-30 בתוך המאה, אז נמצא אם כן שנאמר נשארו לו 10 ימים, הוא נאמר יסיים את המאה היום, אבל עדיין הוא לא סיים את ה-30 על נזירות בנו, לכבוד שנולד בנו, אז נאמר הוא התחיל אחרי 80 יום את נזירות בנו, אז הוא מנה 20, ועכשיו כשנגמרו 100 ימים, נשארו לו עוד 10 ימים. אז מה, הוא יגלח אחרי 100 ימים, ואז יצטרך עוד 10 ימים לגלח שוב. אין מצוות תגלחת של נזיר בשיער שגדל פחות מ-30 יום. לכן, הוא יצטרך למנות נזירות נפרדת, חוץ מ-100 יום, גם 30 יום בשביל בנו. בסך הכל הוא מונה 130 יום, ולפי כמו שאמרנו, פירוש אחד בראש, הוא משלים את שתי הנזירויות, ואז הוא מגלח והוא מביא קורבנות נזיר. אמר רב, אדם נדר, הרי אני נזיר לכשיהיה לי בן, ונזיר מהיום, כמו שראינו במשנה. ונולד לו בן ביום 70 עצמו. דיברנו במשנה עד 70 או לאחר 70. מה קורה ביום 70 עצמו? אומר רב, אותו יום 70 עולה לו לכאן ולכאן. זה עולה לו למניין נזירותו של המאה יום, ולמניין נזירות בנו של ה-30 יום. ולכן, הוא יצטרך למנות רק עוד 29 ימים לשתי הנזירויות, והוא מגלח ביום המאה. שזה היום ה-31 לנזירות בנו, והוא לא צריך להמתין עוד יום קדימה. זאת אומרת, היום ה-70 זה גם יום 70 לנזירות הראשונה של המאה יום, וגם יום ראשון של הנזירות השנייה של ה-30 יום. שואלת הגמרא על רב, במשנה שלנו תנן, אם נולד לו עד 70 יום, משמע או ביום 70, הוא לא הפסיד כלום. הוא יכול להמשיך להשלים את המאה יום. והיא סלקא דעתך, אם יעלה דעתך כמו רב, שיום 70 עולה לכאן ולכאן, לכאורה, התחדש כאן חידוש נפלא מאוד, שאתגור מתאגר ומסתכר. למה? כי אנחנו מונים את יום 70 כמו יומיים. דהיינו, היום 70 זה גם כמו תחילת היום 70 כמו כולו כלפי המאה היום, וגם כמו סוף יום 70 כמו תחילת היום של הנזירות על לידת בנו של ה-30 ימי נזירות, הוא יכול לגלח ביום המאה, ואפילו לא צריך להמתין ליום המאה ואחד, כי בעצם הוא קיבל על עצמו 100 ימי נזירות? מספיק לו למנות 99 ימים במידה מסוימת, כי המאה האלה, אחד מהימים, היום 70, הפך להיות לו כמו יומיים. איזשהו חידוש מאוד נפלא. כי הוא נמנע גם כיום בשביל הנזירות של המאה, וגם כיום בשביל הנזירות של ה-30. אז איך אתה אומר שהוא לא הפסיד אם הוא הרוויח? תגיד שהוא הרוויח. מתרצת הגמרא, נכון? באמת היו צריכים לכתוב שהוא הרוויח. אלא בדין הוא דלא להתנאי. לא היה צריך להיות כתוב שאם נולד לו בן עד 70 יום הוא לא הפסיד, אלא היה צריך להיות כתוב שהוא הרוויח יום. הסיבה שכתוב שהוא לא הפסיד זה בשביל שהלשון תהיה שווה למה שכתוב בהמשך. ומשום דקטן, אי סייפה, מכיוון שבהמשך המשנה כתוב שאם הבן נולד אחר 70, הוא סותר, הוא מפסיד בזה שהבן נולד, מה זאת אומרת, הוא לא מפסיד, יש לו בן, ברוך השם, שיהיה לו במזל טוב, אבל הוא מפסיד מימי הנזירות, שצריך למנות עוד 30 ימים, כי את הימים שנשארו לו, מאז שנולד בנו, הוא מונה 30 יום רק בשביל נזירות בנו, והוא יצטרך אחר כך להשלים את הימים האלה פעם נוספת, זאת אומרת, הוא יצטרך עוד ימי נזירות, כדי להשלים את המאה. מכיוון שכאן כתוב סותר, קטן הרי, שכתוב בחלק הקודם של המשנה, שאם הוא נולד עד 70 הוא לא הפסיד, הוא לא סותר, אבל אמת, הוא אפילו מרוויח, זה האמת. שואלת הגמרא קושיה אחרת על רב, תשמע, תראה מהמשך המשנה, מסייפה. כתוב שאם הבן נולד אחר שהוא נהג נזירות של 70 יום, סותר, הוא מפסיק את הנזירות. המילה 70, כמו שאמרנו, התוספות לא גורסים. זאת אומרת, ברגע שאנחנו אומרים, שהבן נולד בחלק הסופי של הנזירות של המאה, דיינו אחרי 70 יום, ועכשיו ה-30 ימי נזירות הסתיימו אחרי המאה יום, אז אנחנו לא מונים את ה-30 ימים האלה גם בשביל המאה וגם בשביל ה-30, אלא מונים את ה-30 בנפרד ואחר כך נשלים את המאה. שאת השאלה, למה אתה אומר שאחר 70 כבר אי אפשר שהימים יהיו חופפים, וכשהסתיימו המאה ימים גם הסתיימו ה-30 יום? אם יום הלידה עולה גם למניין המאה וגם יום ראשון בשביל ה-30 יום, אז גם אם הוא יתחיל את הנזירות של בנו ביום 71, גם כן אומר שהיום 71 יהיה היום הראשון של הנזירות שלו מצד אחד, ויום 71, את יום 71 יהיה יום ראשון של הנזירות על בנו, ויום 71 על הנזירות של המאה, והסתיימו הימים של הנזירות גם של המאה וגם שלו ביום המאה. זאת אומרת, גם אם נולד בן ביום 71 לנזירות המאה, אז ביום שנולד הבן הוא מתחיל את הנזירות 30 על לידת הבן, בסדר, מ-71 עד 100 יש לך 30 יום, אם היום הראשון כלול ומונים אותו גם בשביל ה-100 וגם בשביל ה-30, אז למה מ-70 והלאה כבר אי אפשר למנות? כך פה דיוק על הנקודה של היום 71. אם אתה מתחיל ביום 71, את היום הראשון, היום ה-71 הוא כבר היום הראשון שלך של הנזירות 30, מתי מסתיים הנזירות הזאת של ה-30? ב-100, וגם הנזירות של ה-100 תסתיים ביום ה-100. אז למה זה לא חופף? למה ש... היסטור, למה שלא נחשיב לו את ה-30 שישלימו גם את ה-100? תרצת מה הם באמת כן משלימים. ומה אחר 70 שכתוב במשנה? הכוונה אחר, יום אחרי יום 71 שהוא אחרי נזירותו. דווקא מיום 72 אנחנו אומרים שהנזירות של ה-30 לא חופפת, היא לא ביחד עם הנזירות של ה-100. דוחה הגמרא, לפי מה שאתה אומר, שרק אם הוא נולד ביום ה-72, צריך למנות כל נזירות בפני עצמה, אבל יום 71, שהוא רק אחר יום 70, אז מה אתה אומר? ביום אחר, דיינו, ביום 70, אחרי יום 70, מה זה אחרי יום 70? יום 71 ממש, מה יהיה הדין? אחי נמי דלא סתר, שהוא לא סותר, אלא ימי הנזירות 30 עולים לו גם בנזירות 100? אם ככה, היה אחי, מהיר ידתנה, דתנה אילה מהתנה במשנה. תחילת המשנה כותב, שאם נולד עד 70, לא הפסיד כלום. אפילו אם הוא נולד אחר 70, אפילו אם הוא נולד ביום 71, נמי אמרת לא סתרת, לא סתר לפי דבריך, גם אז הוא יכול למנות את אותם 30 יום, גם בשביל הנזירות של המאה וגם בשביל הנזירות של ה-30. אלא שמה מינה, מזה שהוא כתוב, מזה שהתנא של המשנה אומר שאם הוא נולד עד 70 לא הפסיד כלום, שמה מינה, זה מה שכתוב אחר כך, שאם נולד אחר 70 סותר, הכוונה אפילו ביום 71, לא רק ביום 72, אלא אחר 70 ממש, שגם אז הוא צריך להפסיק את הנזירות של המאה, כי ה-30 ימים שהוא מונה על נזירות בנו, הסתיימו אחרי 100 הימים, ולכן הם לא כלולים בנזירות של המאה. אי אפשר לומר לאותם 30 שהם גם יהיו בשביל המאה וגם בשביל ה-30 ללידת בנו. אם כן, מה אנחנו רואים? למה באמת הם לא כלולים? למה לא נאמר שהם מסתיימים באותו זמן? מכיוון שיום הלידה לא עולה לנזירות בנו, אלא ממתי הוא מתחיל למנות? רק ממחר. אם הבן נולד ב-71, ביום 71, יום 71 עצמו הוא לא היום הראשון של ה-30 ימי נזירות. רק מלמחרת התחילו למנות את ה-30 ימי נזירות. ואם כן, קשה על דבריו של רב. אומרת הגמרא, ואכן, מתניתין, מהמשנה שלנו אפשר להוכיח שלא כדעת רב, שמע מינה. יש כאן איזשהו לשון משונה, בכל אופן, אבל זה ההסבר. יש אומרים שלשון נזיר הוא לשון משונה משאר הלשונות שבש"ס. ובכל אופן, במשנה שלנו יש סתירה לדברי רב. וזה עדיין לא דוחה לגמרי דבריו, כי ידוע שרב היה תלמיד של המחבר המשניות, רבי הקדוש, הוא בעצמו מוגדר כתנא, הוא היה ראשון האמוראים, הוא יכול לחלוק על משנה. אבל כמו מה נאמרה לשמעתי, כמו מי נאמרו דבריו של רב, כמו איזה תנא הוא סובר, אחרי שבעצם התברר לנו שהמשנה שלנו סותרת את דבריו של רב, אז כמו מי סובר רב, כמו איזה תנא? האמת היא שזו לא שאלה כל כך גדולה, כי רב יכול לחלוק על המשנה גם אם אין עוד תנא שסובר כמותו. בכל אופן, הגמרא מנסה למצוא תנא שרב סובר כמותו. הגמרא בהתחלה מנסה את דבריו של אבא שאול במסכת מועד קטן, גמרא דוחה, ואחר כך מביאה את דברי רבי יוסי, כמו שמיד נראה. אי למה, אם תאמר שרב סובר כמו דבריו של אבא שאול, דתנן כתוב במסכת מועד קטן, דף י"ט עמוד ב', שנזכה להיבדל לחיים טובים, ארוכים ומתוקים, אנחנו וכל משפחתנו, וכל הקרובים, וכל עם ישראל. בכל אופן, מדובר פה על אדם, נאמר ככה בלשון הטובה ביותר, נפטר בגיל 121, והקרובי משפחה שלו צריכים לשבת עליו שבעה. צריכים אחר כך למנות 30 ימים של אבל, שגם בהם יש הלכות מיוחדות. הקובר את מתו 3 ימים קודם לרגל. זאת אומרת, לפחות 3, אפילו אם זה 4, בטח, ימים לפני החג, בטלה ממנו גזירת שבעה. הוא ישב 3 ימים או 4 ימים, 7, זהו. הגיע הרגל, הוא לא צריך להשלים את 7. ואם קברו 8 ימים קודם לרגל, אז הוא סיים את 7 עוד לפני הרגל, והוא כבר התחיל את ימי 30, והגיע אז הרגל, הרגל מבטל, בטלה ממנו גזירת 30, הוא לא צריך להשלים את זה אחרי החג. ולכבוד יום טוב מותר לו להסתפר בערב הרגל, צערו, ואם הוא לא סיפר ערב הרגל, אז לפי התנא הראשון, אסור לו לספר את שערותיו אחר הרגל עד 30 יום מהקבורה. הרגל הפסיק את האבלות של 30 רק מחמת כבוד היום טוב, כבוד הרגל, אבל אם הוא לא יסתפר, אז זה לא דוחה את האבלות של השלושים. זה דעת התנא הראשון. אבא שאול אומר, אפילו אם הוא לא סיפר קודם הרגל, הסתיימו השלושים. מותר לספר לאחר הרגל. ומה הטעם? שכשם שמצוות שלושה ימי אבלות קודם הרגל, ואז מגיע הרגל, זה מבטל, מבטל את גזירת שבעה, והוא לא צריך אחר כך להשלים את השבעה, כך מצוות שבעה שהוא נהג לפני הרגל, מבטל את גזירת שלושים, וכאן הוא מחדש עוד הלכה להקל בדיני אבלות, שאפילו אם הוא לא מנע בכלל אפילו יום אחד של אבלות שלושים, אלא הוא ישב רק שבעה ימים, כבר הרגל מבטל את גזירת שלושים. מה הייתה המדע אבא שאול? למה היום השביעי מבטל את הגזירה של השלושים, שהוא לא צריך למנות שלושים ימי אבלות? לאו משום דקסבר אבא שאול, שהיום השביעי תחילתו עולה לכאן לשבעה, וסופו עולה לכאן שכבר התחיל למנות את השלושים, ולכן, כיוון שהתחילה האבלות של השלושים, והגיע הרגל, הוא מבטל אותה האבלות של השלושים. כמו דעתו של רב שאומר שאותו יום יכול לעלות גם על לפניכם וגם על אחר כך. דוחה הגמרא, אל תשווה. דילמה, שמה, עד כאן לא כאמר רבא שאול, אלא בדיני אבלות של שבעה ושל שלושים, שהחיוב שלהם הוא מדרבנן, ולכן מקלים שיום אחד יכול לעלות החלק הראשון על השבעה, והחלק השני על השלושים. אבל בנזיר, שעיקר חיובו הוא מדאורייתא, אז גם אם נגיד שהיום האחרון זה רק גזירת רבנן, לא להיכנס לזה, אבל עיקר החיוב הוא מדאורייתא, אז גם הגזירות של רבנן בדיני נזיר הם על דאורייתא, אז אבא שאול אולי לא יאמר שיום 70 יעלה לו גם למאה, לנזירות המאה, וגם לתחילת נזירות השלושים בשביל בנו. אלא אבא שאול יסבור שהוא יתחיל למנות 30 רק מלמחרת, ויום 70 לא יעלה לו לכאן ולכאן. אז אם כן, ככה יסבור אבא שאול, אז אם כן, כמו מי סובר רב? אלא רב דאמר כרבי יוסי. דתניא רבי יוסי אומר, שומרת יום כנגד יום. אישה שראתה דם בימי זיווה. מהתורה, היא ראתה יום אחד, אותו יום התמאה, מחר היא שומרת יום שהיא צריכה לראות עד הערב שהיא לא ראתה פעם נוספת, והיא תובלת באותו יום, לפני הערב היא תובלת, ואם היא לא ראתה דם כל היום, בערב היא תהיה תאורה. לא צריכה אחר כך להביא קורבנות, לא שום דבר. זה בראייה אחת. היא נקראת שומרת יום כנגד יום. גם בראייה שנייה, אם למחרת שוב פעם היא ראתה, אז היא שומרת יום כנגד יומיים. דהיינו, ראתה דם ביום הראשון, למחרת היא שומרת יום, היא ראתה בו גם כן דם, אז ביום השלישי שוב פעם היא תהיה שומרת יום. ואם באותו יום היא טבלה והיא לא ראתה כל היום, בערב היא תאורה. היום השלישי שלה, שהייתה בו שומרת יום כנגד יומיים, או ביום השני אם היא הייתה שומרת יום אחד כנגד היום הראשון, זה היה בדיוק י' ניסן. כל עם ישראל מחפשים להקריב קורבן פסח. ומכיוון שהיא הייתה ביום שבו היא שומרת, היא לא ראתה דם, ששחטו בשביל הקורבן פסח וזרקו בשביל את הדם של הקורבן פסח על גבי המזבח, ביום השני שלה או ביום השלישי גם כן. קיצור, מדובר פה ביום שהיא שומרת נקי, ואם היא לא תראה בו דם אז בערב היא תהיה תאורה. באותו יום הקריבו בשביל הקורבן פסח. אם בערב היא תהיה תאורה, היא יכולה גם לאכול מהקורבן פסח. למה? כי היא שומרת יום כנגד יום, ברגע הסתיים היום שהיא שומרת בתארה, והיא טבלה באותו יום, בערב היא תאורה, היא לא צריכה להביא שום קורבן. זהו, היא תאורה גם בשביל אכילת קודשים. יכולה לאכול בשר קורבן פסח, לברך אפילו, הכל כדת וכדין. ואם אחר כך, בהמשך אותו יום, הוא לא היה כולו נקי, אלא היא ראתה. אז, אומר רבי יוסי, חידוש עצום, מצד אחד היא נטמעה, זהו, היא זווה. אז בערב, בליל הסדר, היא לא יכולה לאכול קורבן פסח, כי היא טמאה זיווה. אסור לטמא לאכול בשר של קודשים. לכן הרי זו אינה אוכלת, זה לא חידוש, זה פשוט. מה החידוש? שהיא פטורה מלעשות פסח שני שמיועד בי"ד באייר לכל אלה שלא יכלו להקריב קורבן פסח ראשון. היא יצאה ידי חובה בפסח ראשון, כי כשהקריבו בשבילה את הקורבן פסח, היא הייתה בחזקת טהורה. היא עדיין לא ראתה. היא טבלה לפני שהקריבו לה את הקורבן פסח. והיא שמרה, אם היום הזה היה נשאר נקי, הייתה ניתרת לגמרי בערב. אז בעצם בזמן הקרבת קורבן פסח היא הייתה ראויה להקרבת הקורבן הזה. מה הייתה מדי רבי יוסי? למה הוא פותר אותה מפסח שני? הרי היא ראתה היום דם התברר. יש כאן שתי אפשרויות. אפשרות אחת להגיד שכשהיא רואה באותו יום שהיא שומרת אותו נקי, אז זה בעצם סותר את כל מה שהיא הייתה, כל מה שהיא שמרה עד עכשיו, כי בעצם מצטרפים. נאמר, היא ראתה ביום הראשון, ביום השני שמרה נקי, אם בסוף ביום השני, באמצע ששומרת אותו נקי, היא נטמאת, יש אפשרות אחת להגיד שעכשיו יש כאן רצף אחד ארוך של טומאה. מתברר שמה שהיא טבלה, לא תיאר אותה, אלא פשוט יש טומאה אחת ארוכה. ואם זה נכון, אז אם כן, מתברר עכשיו, שכשהיא הקריבו בשביל את הקורבן פסח, היא הייתה טמאה, איך היא יצא בזה ידי חובה? לאו, וכי לא נאמר שאתה עמום משום דקסבר מקצת היום ככולו, שמחשבים את תחילת היום. נדבר על מקרה שהיא ראתה רק פעם אחת, יום אחד, ולמחורת היא שומרת נקי. הרגע הראשון שהיא שמרה נקי, מקצתו ככולו, אז זה כבר נחשב שהיא שמרה יום שלם נקי. ואם כן, כשהיא טבלה, כרגע היא תאורה. מה זאת אומרת היא תאורה? ודאי שהיא צריכה ערב שמש, מה שנקרא. היא צריכה שיהיה לילה בשביל להתאר לגמרי. אבל זה נחשב שהיא כבר שמרה יום נקי. היא לא תאורה באמת. היא לא יכולה להיכנס לבית המקדש, והיא לא יכולה לאכול כעת קורבנות בוודאי. כל אחד שהיה תמה וטבל, רוב האנשים צריכים להמתין שיהיה ערב, מה שנקרא ערב שמש. הוא בא השמש ותאר, מה שנקרא. אז למה בכל זאת אומר רבי יוסי שכששחטו בשבילת הקורבן פסח היא יצאה בזה ידי חובה? כי אנחנו אומרים שתחילת היום זה כבר נחשב כאילו היא שמרה יום שלם נקי, ולכן היא ראויה לקורבן פסח. ומה שהיא אחר כך תראה דם, מכאן ולהבא הוא מטמא. זה מטמא אותה רק מכאן והלאה כטומאה חדשה. וזה לא מטמא את מה שהיה עד עכשיו. אנחנו לא מחשיבים שיש פה צירוף של שני הימים יחד עכשיו, וכל הימים האלה הייתה טמאה באותה דרגת טומאה. אם כן רואים שרבי יוסי סובר, שיום אחד יכול להתחלק לשני ימים, החצי הראשון שלו, החלק הראשון שלו יהיה טהור, והחלק השני שלו יהיה טמא. ומכאן למד רב את דעתו, שאפשר להחשיב את אותו יום, גם כיום 70 בשביל הנזירות 100, וגם כיום ראשון בשביל הנזירות של לידת בנו, נזירות 30. שואלת הגמרא, ומי סבר רבי יוסי אחי? וכי רבי יוסי סובר שהיא ראתה יום אחד והיא שמרה את היום השני נקי, אז תחילת היום כשהוא נקי מחשיבים אותו כחלק טהור ומקצתו ככולו, ואם אחר כך היא ראתה שוב פעם אז מפרידים בין שתי הראיות? ואנחנו אומרים מה שהיא ראתה אחר כך, מטמא רק מכאן ולהבא. והתניא, ברייתא נוספת שרבי יוסי אומר, כאן הוא מדבר על זכר, שראה זיווה, שהדינים שלו יש הרבה דברים דומים לדיני זווה. רק שאצל זב, כבר בראייה השנייה, הוא צריך לשמור שבעה נקיים. זווה ראתה יום אחד, שומרת למחרת יום כנגד מה שהיא ראתה ביום הראשון. ראתה ביום השני, היא שוב פעם רק שומרת יום אחד כנגד היום, כנגד היומיים, היום הראשון והשני. היום השלישי היא שומרת ביום נקי כנגד היומיים שהיא ראתה. ורק אם היא תראה ביום השלישי, אז היא נקראת זווה גדולה, והיא צריכה לספור שבעה נקיים, ואחר כך צריכה ביום השמיני להביא, היא תובלת ביום השביעי, ואחר כך ביום השמיני היא מביאה קורבנות, ורק אז היא נתארת לאכילת קודשים. זכר, קודם כל זה לא הולך אצלו לפי ימים, אלא זה הולך אצלו לפי ראיות. הוא רואה זיווה אחת, אז הוא שומר למחרת יום נקי כנגד הראייה שהוא ראה פעם אחת. אבל אם הוא ראה ראייה שנייה, הוא כבר זב גדול, והוא צריך לספור שבעה נקיים. והוא עדיין לא חייב להביא קורבן, רק אם הוא ראה פעם שלישית, אז הוא מתחייב בנוסף לשבעה נקיים גם קורבן. אז כאן בברייתא נאמר על זב בעל שתי ראיות, שהוא ראה שתי ימים זיווה, והוא צריך לספור שבעה נקיים, ביום השביעי הוא טובל והוא נהיה טהור. הוא לא צריך להביא קורבן ביום השמיני, כי הוא ראה רק שתי ראיות, הוא לא ראה שלוש ראיות. רק אם הוא היה רואה שלוש ראיות, הוא חייב להביא קורבן. והוא נמצא כעת ביום השביעי, אחרי שהוא טבל, שחטו וזרקו עליו קורבן פסח, ביום השביעי שלו. אם הוא היום לא יראה זיווה, בערב הוא כבר יוכל אפילו, בערב הוא יוכל אפילו לאכול קורבן פסח, כי מדובר פה רק אחרי שתי ראיות, הוא לא צריך מחר להביא קורבן טהרה של זב. וכן, מקרה שאנחנו כבר מכירים, דיברנו עליו בברייתא הקודמת, שומרת יום כנגד יום. היא ראתה יום אחד זיווה, היא שומרת למחרת יום נקי, והיא טבלה ששחטו וזרקו עליה. ואחר כך בהמשך היום, הוא או היא ראו זיווה, אף על פי, וזה בעצם הדגש, שאנחנו רואים שרבי יוסי סובר, שהטומאה היא לא מכאן להבא, אלא היא סותרת ומצרפים את הימים יחד. למה? שהם מטמאים כל המשכבות והמושבות שהם שכבו וישבו עליהם, אפילו ביום הנקי. או בשבעה ימים הנקיים אצל הזב, מתמים את כולם למפרע. מחשיבים כאילו יש כאן טומאה רצופה מהזיווה הראשונה עד עכשיו. מה זה משכב ומושב? זה טומאה מיוחדת שנאמרה אצל זב וזבה, שהם, אם הם יושבים או שוכבים על כלי, דיינו על כיסא או על מיטה, שמיועדים לישיבה או לשכיבה, הם מטמאים את הכיסא או המיטה בטומאה מאוד חמורה. טומאה של אב הטומאה. בדרך כלל, אדם שהוא בעצמו דרגה טומאה חמורה של אב הטומאה, כשהוא נוגע בכלי, הוא מטמא אותו להיות ראשון לטומאה, דרגה אחת פחות. אבל טומאת משכב ומושב, שבמילה אחרת זה נקרא טומאת מדרס, מטמא גם את המושב או המשכב, את הכיסא או המיטה, באותה דרגה של אב הטומאה. דבר נוסף שיש חומרה בטומאת מדרס, מה שנקרא משכב ומושב, אם כבר מדברים על זה, שגם יש לך נאמר 10 כיסאות כתר אחד על השני, והוא יושב על הכיסא העליון, טמא את כל ה-10, גם אם הוא לא נגע בכלל בכיסא הראשון שלמטה. אותו דבר גם בסדינים, יש לו ככה את הדיקט, ויש אחר כך את המזרון, ואחר כך יש מגן של המזרון, ואחרי זה יש סדין ועוד צמיחה ועוד ככה כיסוי למיטה והכל, כל מה שהיה, כל השכבות, גם אם הוא לא נגע בהם, נטמעות באותה דרגת אב הטומאה. זה נקרא טומאת משכב מושב, מדרס. בכל אופן, אבל מה שאנחנו מוצאים כאן בברייתא, שלא אומרים שכשהזב או הזבה שומרים יום נקי, אז תחילת היום נחשב טהור, וממתי שראו את הטומאה, מאז והלאה, מכאן ולהבא מתחילה הטומאה. לא, מצרפים מהראייה של הטומאה שהייתה אתמול, או אצל זב לפני שבעה ימים, מצרפים את הכל לטומאה אחת ארוכה. ואף על פי מחדשת הברייתא, אף על פי שבזמן השחיטה וזריקת הדם הם היו טמאים, פטורים מלעשות פסח שני כי הם יצאו ידי חובה בפסח ראשון. בכל אופן רואים שרבי יוסי סובר ששומרת יום שראתה זיווה ביום הנקי, זה שהיא נתמת, זה לא מכאן ולהבא, אלא היא נתמת אחורה. כל מצרפים את שתי הראיות יחד, והכל תומה אחת ארוכה, לכאורה. מתרצת הגמרא, באמת, זה לא תומה אחת ארוכה, אלא הראייה השנייה מתאמה מכאן ולהבא. מה שכתוב בברייתא, שכל מה שהיא ישבה לפני הראייה השנייה, נטמא, זה מה שנטמא למפרע אחורה, זה רק מדרבנן. אבל מהתורה, רק מכאן ולהבא הם טמאים. מהתורה הם טהורים. למה? כי עבר מקצת היום בטהרה. רק מכיוון שרואים שהזווה נטמאה בטומאה חדשה מכאן ולהבא, תקנו חכמים שעל ידי הראייה שהיא ראתה בהמשך היום, יטמאו הכלים שהיא ישבה עליהם בין הראייה הראשונה לראייה השנייה. החינמי מסתבר, באמת מסתבר שהם מתמאים רק מדרבנן. דהי סל כדתך, אם יעלה בדעתך שהם מתמאים אחורה מדאורייתא, אז לכאורה שתי ההלכות שאומר רבי יוסי סותרות. מצד אחד אתה אומר שמצרפים את שתי הראיות שהכל תומה אחת גדולה, ולכן כל מה שהיא ישבה נטמא למפרע, אז מה הם פטורים מלעשות פסח שני? מתברר הרי שכשנשחט עליהם הקורבן הפסח הראשון, הם היו, נדבר על האישה נאמר, היא הייתה הרי טמאה באותו זמן, אז שהיא תתחייב להקריב קורבן פסח שני, אלא מוכח מכאן, לכאורה, שמהתורה היא כן הייתה תאורה בזמן שהקריבו עליה את הקורבן פסח שני, ולכן היא יצאה ידי חובה, ואחר כך כשהיא ראתה את הראייה בסוף היום של, שהיא שומרת אותו נקי, היא תהיה טמאה רק מכאן ולהבא מהתורה, ורק מדרבנן היא מתאמה למפרע. דוחה גמרא, זה לא ראיה. לעולם אני יכול לומר לך, לעולם אימא לך, שהם כן מתאמים למפרע תומה דאורייתא. אלא שהסיבה שאנחנו מקלים לומר שמה שהקריבו בשבילה קורבן פסח יצא בזה ידי חובה, מכיוון שהתומעה הייתה תומת התאום. יש מושג, מדברים עליו הרבה במסכת פסחים, שנקרא תומת התאום. בראשונים ככה יש כל מיני ככה דקויות בדיוק להגדיר מה זה נקרא תומת התאום, אבל הרעיון הוא תומה שלא הייתה ידועה. לא היה ידוע שיש כאן תומה בכלל. היא ישבה על איזשהו אבן, אף אחד לא ידע שמתחת לאבן יש תומת מת, אחר כך פתאום מצאו שם תומת מת, זה משהו שאף אחד לא ידע, לא היה ידוע, אם אף אחד לא ידע, בשום מקום בעולם, לא ניכנס כרגע לדקויות, אבל בכל אופן זה נקרא ספק תומה, זה דבר שלא היה ידוע. וההלכה היא שתומת התהום דזיווה של תומת זיווה, התירו לגבי קורבן פסח כהלכה למשה מסיני, כמו תומת התהום של מת. התומה הזאת זה תומה שלא נודעה, לכן זה כמו תומה שלא נודעה של תומת מת. כמו שמי שנטמא תומת מת בתומת התהום, שאמרנו ישב לאיזה אבן שלא היה ידוע שיש שם תומת מת, ושחטו עליו קורבן פסח ואחר כך נודע שמתחת לאבן הזאת היה תומת מת, הוא פטור מלעשות פסח שני אף על פי שהוא נטמא. אותו דבר גם כאן, מכיוון שבאותו זמן ששחטו על הזווה, שהייתה ביום שהיא שומרת כנגד יום, לא היה ידוע שהיא תראה היום דם, זה נקרא תומת התאום, ולכן הקורבן פסח שיקריאו בשבילה, יצא בו ידי חובה. טוב, אם כן נמצא, שאפשר לומר שרב סובר כמו דעתו של רבי יוסי, שאותו יום של הטהרה, ששומרת אותו נקי, אם היא לא תראה בו עוד זיווה, אז היא תתאר בו. אפשר לומר שהחלק הראשון שלו, אומרים בו מקצת היום ככולו, והחלק השני, אם היא תראה בו זיווה, מקשם והלאה, היא תהיה טמאה מהתורה. אפשר, כן, אז אם כן ראינו שכך סובר רבי יוסי, אפשר לתרץ ככה את דבריו של רבי יוסי. ורב הסבור כמו ההסבר הזה בדברי רבי יוסי. הביאה הגמרא באמת ראיה, ואף רבי הושעיה סבר, כמו שאנחנו מעמידים את דברי רבי יוסי בשביל להתאים אותם, שרב יסבור כמותו, שכשהיא רואה ביום ששומרת נקי, מה שנקרא שומרת יום, כשהיא רואה בו זיווה, התומה חלה למפרע רק מדרבנן. דתניה. רבי הושעיה אמר, זב, זכר, הרואה מראה זוב, ביום השביעי שלו, של השבעה נקיים, הוא ראה נאמר, שתי ראיות של זיווה, ולכן הוא היה צריך למנות שבעה ימים נקיים, ואם בשבעה ימים האלה הוא לא יראה מראה זיווה, אז ביום השביעי הוא יטבול, ובערב יהיה טהור. ביום השביעי הוא כן ראה זיווה. הוא סותר את הספירה שהוא ספר לפני כן, לפניו, והוא צריך למנות שבעה נקיים שוב. ככה אמר רבי הושעיה. ואמר לרבי יוחנן, לרבי הושעיה, למה הוא סותר? שהוא לא יסתור בכלל, הוא מתבטא, לא נסתור אלא יומו, שיסתור רק את היום שהוא ראה בו, ואמנה יום אחד בתהרה. הגמרא לא מבינה את הטענה הזאת, מה נפשך? אם אתה סובר שמה שעזב ראה ביום השביעי לשבעה נקיים זה סותר, אם זה סתר, כולו סתר, זה אמור לסתור את כל השבעה נקיים, כי זה הכל יחידה אחת. ואם הוא לא סתר, לא נסתור ולא יומו. אלא באמת מעמידה הגמרא שרבי יוחנן אומר, אימא, לא נסתור ולא יומו, זה לא סותר כלום, אפילו את היום האחרון. למה? כי מקצת היום ככולו. ומה שהוא ראה, זאת אומרת ככה, הוא ספר שבעה נקיים, הוא הגיע ליום השביעי, הוא טבל, אנחנו אומרים מקצת היום השביעי ככולו, ומבחינתנו הוא סיים עם השבעה נקיים. מה שהוא עכשיו ראה בסוף היום השביעי פעם נוספת, מתחיל תומה מכאן ולהבא. ואמר לי רבי הושעיה לרבי יוחנן, מה שאתה אומר, בדיוק רבי יוסי סובר כמוך, זאת אומרת, אתה סובר כמו רבי יוסי, קאי כבטח. דאמר רבי יוסי, שזב שראה זיווה ביום השביעי של שבעה נקיים, מכאן ולהבא הוא מתאמה. זאת אומרת, היום השביעי הוא טבל, אומרים מקצת היום השביעי ככולו, זאת אומרת שכבר היה שבעה נקיים והוא כבר אמור להיות באיזשהו מקום טהור, ולכן הם הקריבו בשבילו קורבן פסח אחר כך, הוא יצא בזה ידי חובה, וגם אם הוא אחר כך ראה מראה זיווה, זה מתאמה אותו רק מכאן ולהבא. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שרבי יוסי סובר שהוא מתאמה מכאן ולהבא? והרבי יוסי ראינו ברייתא המפורשת שהוא אומר, שלמפרע הוא דאמר שכל המשכב ומושב נטמע למפרע, שאם נאמר, בזמן שהקריבו לו נאמר את הקורבן פסח, ואת אומר שבזה הוא יצא ידי חובה, אם הוא ישב על איזה כיסא, לעניין קורבן פסח אתה אומר שהוא יצא ידי חובה, אבל הכיסא, אחרי שהבן אדם הזה יראה זיווה, הכיסא הזה נטמע למפרע. אז איך אתה אומר שהטומאה שהוא רואה אחר כך מטמאה מכאן ולהבא? אלא על כורכך שרבי יושעיה סובר, שמאי למפרע שרבי יוסי אומר שהוא מטמא, זה רק מדרבנן. ומהתורה, לא. כאן הגמרא פותחת בדיון מעניין. ולפי דעתו של רבי יוסי שמהתורה, כשסופרים ימים נקיים, כלומר היום השביעי של הנקיים, מקצת היום ככולו, ואם זה שומרת יום כנגד יום, היא ראתה יום אחד מראה זיווה, מחר היא צריכה לשמור יום נקי, תחילת היום שהיה נקי, מחשבים כמו כל היום שהיה נקי. ומהתורה מה שהיא מתאמה, אם היא תראה ביום הזה אחר כך, תומעה זה רק מכאן ולהבא. אם כן, ורבי יוסי מירדה, אם הוא סבר מקצת היום ככולו, אז הרי יש הלכה, שיש הבדל אם זווה רואה יום אחד זיווה, שאז היא נתמת יום אחד ולמחרת היא שומרת יום נקי, תובלת בו, ואם היא תהיה נקייה מזיווה, אז בערב היא תהיה תאורה. אם היא למחרת שוב פעם ראתה, אז היא נתמת, ואז ביום השלישי היא שומרת יום כנגד אותם שני ימים, ואם אחר כך ביום השלישי שוב פעם היא רואה, אז היא נהיית זווה גדולה והיא נתמת והיא צריכה לספור שבעה נקיים. אז נשארת השאלה, מה זאת אומרת שהיא רואה עוד יום? איך בכלל מצרפים שני ימים או שלושה ימים אחד לשני? זווה גמורה דמייטי קורבן, שאחרי שהיא רואה שלושה ימים, בנוסף לזה שהיא סופרת שבעה נקיים, וביום השביעי היא טובלת ובערב היא טהורה לאכילת תרומה, למחרת, ביום השמיני, צריכה להביא קורבנות זווה, כדי להתאר גם לאכילת קודשים ולהיכנס למקדש. איך היא משכחת לה? באיזה אופן נצרף את הימים? כיוון דחזיה מפלגי דיומה, כיוון שהיא רואה אדם באמצע היום השני, אנחנו לא מצרפים אותו ליום הראשון, אלא זה רק מתאמה אותה מכאן ולהבא. אידך פלגי דיומה, החצי הראשון של אותו היום שהיא לא ראתה בו דם, סליק לה לשימור, נחשב לה כמו יום שלם טהור שהיא נתארת מהטומאה של אתמול. אז אם כן, איך מצרפים את היום השני ליום הראשון? מבאר את הגמרא שאפשר לצרף אותם בשתי אופנים. בשני אופנים. אופן ראשון, איבה איתאימה, דקה שפעה תלעתה תלעתה יומי בעדי הדדי, שהיא ראתה זיווה שלושה ימים רצופים, ולא שמרה אפילו מקצת היום בתארה. ואיבה איתאימה, אפשרות שנייה, יכול להיות דחזיה היא ראתה תלעתה יומי, זאת אומרת, צירפנו את שלושה הימים סמוך לשקיעת החמה, דיינו. היא התחילה לראות ביום הראשון, ממש קצת לפני השקיעה, והיא המשיכה לראות עד החץ את הכוכבים. אז בעצם מצרפים לה את זה ליומיים. וביום השני, בסיום של היום השני, ותחילת היום השלישי, היא גם כן ראתה. אז אם כן, כשהיא ראתה ביום הראשון בערב, לפני השקיעה, מה הדין שלה? שהיא צריכה מהערב לשמור נקי את היום של מחרת. אבל כבר על ההתחלה זה נפסק לה, כי היא ראתה גם בערב החצי את הכוכבים, זה היה המשך אחד. אז היום של מחרת כבר נחשב כמו היום השני שהיא ראתה בו, אי אפשר למנות אותו כיום נקי, כי כבר בתחילתו, הרי אותה ראייה קצרה שהיה לה בזמן הזה של בין השמשות, מלפני בין השמשות עד אחרי בין השמשות, ככה מלפני השקיעה עד החצי את הכוכבים, זה ככה הרס את האפשרות למנות יום נקי את היום של מחרת, כי כבר הרגעים הראשונים שלו היא ראתה. אין פה מקצת היום ככולו להחשיב אותו כיום נקי. אז היום השני זה נקרא שהיא ראתה ראייה שנייה. עכשיו, היא רוצה למנות יום נקי את היום, את היום השלישי, אבל כבר בצאת הכוכבים היא ראתה, כבר בבין השמשות וגם אחרי צאת הכוכבים היא כבר ראתה. אז אם כן, הוא גם כן מצד אחד נחשב ראייה, מצד שני כבר תחילתו לא היה נקי. כיוון זה לא אבית שהות, לא היה זמן בתחילת היום השני או בתחילת היום השלישי, דסליק לי למניינה שיעלה לה מקצת היום לטהרה, כי מיד בתחילת הלילה, שהיום הולך אחר הלילה, כבר בתחילה היא ראתה, לכן לא אומרים מקצת היום ככולו, ולכן יש כאן שלושה ימים, יום אחרי יום אחרי יום, של זיווה, ולכן יש לה שבעה נקיים. כל מה שלמדנו בדיני שומרת יום כנגד יום, שבעה נקיים, בזיווה, ראייה אחת, שתי ראיות, זה הכל כמובן מהתורה. אבל להלכה, כבר אומרת הגמרא במסכת ברכות, דף למד א', אין עומדים להתפלל אלא מתוך דבר הלכה פסוקה. אומר אביי, איזה הלכה פסוקה אנחנו יכולים לומר לפני שהולכים להתפלל? בנות ישראל החמירו על עצמם שאפילו רואות טיפה דם כחרדל, יושבות עליו שבעה נקיים. שאפילו מראה אחד, לא משנה אם זה בימי זיווה או בימי נידה, כחרדל כבר מחמירים את כל החומרות של שבעה נקיים. נו, אפשר לעמוד להתפלל שהקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלותינו לטובה ולברכה. הדרן הלך פרק שני, פרק הרי ננזיר, ועד כאן דף תתווה.